שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של המקרא. איתי נמצא ההיסטוריון והפילוסוף הביטחוני אורי מילשטיין. ההרצאה הזאת תציג את עקרון השרידות, והיא תפתח בעצם סדרה של הרצאות שבהן ננתח את מלחמות ישראל וכשליהן, במטרה להבין יותר טוב את המציאות הפוליטית, הצבאית והאקטואלית שלנו היום. אז ממש בקצרה, דוקטור אורי מילשטיין הוא היסטוריון צבאי ופילוסוף ביטחוני, פרסם שורה ארוכה, עשרות מחקרים, מאמרים והרצאות, יש לו ערוץ יוטיוב, כל זמין ברשת. ואורי, עכשיו שנתחיל, זה שתסביר לי בבקשה, מהו עקרון השרידות? למה עליי בכלל להסתכל על המציאות דרך הפריזמה של עקרון השרידות, ואיך הוא יכול, לתרום לי בהבנה הפוליטית של המציאות הנוכחית? בבקשה.
אז אני אגיע לעקרון השרידות, כמו שאנשים אוהבים לשמוע, דרך סיפור. דיברה תורה בלשון בני אדם, נכון? דיבר על זה הרמב״ם, שיש מעטים שיכולים להגיע לתובנות העליונות באופן מופשט, רוב האנשים צריכים לספר להם סיפורים. הכל סיפורים, גן עדן, מתן תורה, ויש את אותם דברים שהם רק מעטים מגיעים. אז אני אתן את הסיפור. אני מגיל 14 יצא ככה שהתחלתי לחקור את מלחמות ישראל. למה מגיל 14? אני לא אומר שלפני זה לא דיברתי על זה. כי בבית ספר שבו למדתי, אני הייתי אחראי לחגיגות בגיל 14 בכיתה ט', הייתי אחראי לחגיגות יום העצמאות. ואז מתוך הידע שאז היה לי, החלטתי שהנושא המרכזי בחגיגות יום העצמאות ב-1954 יהיה פרשת הלמד-ה, שזה המיתוס המפורסם ביותר של מלחמת העצמאות. אבל
כן,
כמעט
בני עקיבא, תנועת נוער,
בעיקר בני עקיבא, עד היום בני עקיבא פעם בשנה עולים לגבעת הקרב ולאזור הקרב ולאזור גוש עציון וכו'. אולי גם אתה, אם היית בבני עקיבא, היית?
אני לא הייתי.
לא היית.
אני לא
טוב, טוב. בכל מקרה, כיוון שאני הייתי ככה אדם סקרן, סקרן מאוד, לא סקרן סתם, וגם חוקר, התחלתי לחקור את כל הפרשה. מה זה נקרא לחקור את כל הפרשה? לראיין אנשים שהיו מעורבים בזה. והתברר לי עד מהרה, כמובן שזה לא, אנשים יכולים כמובן, יש להם גישות שונות ולא בטוח שהם זוכרים, למרות שב-1954 זה היה די קרוב לאירוע, אבל נשאלת השאלה, אם אתה רוצה להגיע לחקר האמת, האם אתה יכול לסמוך על רעיונות? ויש כאלה שאומרים לא, אי אפשר, צריך רק שיהיה מסמכים מאותה תקופה. הדברים הכתובים מאותה תקופה היו הספרים על מלחמת העצמאות שהתפרסמו על ידי צה"ל, על ידי אנשים אחרים, ומה שהתברר לי מהר מאוד, שכל מה שהתפרסם לא נכון, פשוט לא נכון, וזה לא רק אז לא היה נכון, אלא כל מה שהתפרסם עד היום, מחוץ לפרסום של המחקר שלי על הנושא הזה, בסדרת כרכים שאני עכשיו מפרסם בשדות הקרב של מלחמת העצמאות, ולפני זה פרסמתי בספר אחר, תולדות מלחמת העצמאות, חוץ מזה, כל הדברים האחרים הם פשוט לא נכונים. כמובן
ש... איך התברר לך, אורי, שהם היו לא נכונים? אתה עשית את הצלבות שהגורמים הצבאיים לא עשו, אנשים נפתחו בפניך כי היית צעיר יותר, מה קרה?
את כל זה אני מספר כדי להסביר את עקרון השרידות. איך התפתח עקרון השרידות? שאלתי את עצמי, מה אני עשיתי? אני א', קראתי את כל מה שכתבו, והרי קראתי את זה עוד לפני שהייתי בן 14, אחרת לא הייתי הולך לפרשת הלמדי. למה החלטתי על הלמדי? כי קראתי את הדברים, זה הרשים אותי כל מה שכתבו, אבל אז כשהתחלתי לחקור, ואותם אנשים שהגעתי אליהם, בדרך כלל בני המשפחות, והיו גם שלושה אנשים שניצלו, שגם אליהם הגעתי, הם נתנו לי מסמכים. הרי מסמכים נמצאים בשני מקומות. מקום אחד זה ארכיונים, מקום שני זה בדרך כלל אנשים שלקחו חלק בעניין, הם משאירים לעצמם מסמכים לזיכרון. ואז כשאתה, צריך להגיע אליהם וצריך לשכנע אותם לתת ולהגיע לבוידם וכו'. את כל זה עשיתי, זאת אומרת שהיו לי גם מסמכים וגם רעיונות וגם הניתוח של הנסיבות. עכשיו הניתוח של הנסיבות של פרשת הלמדי ממה שהתפרסם ממה שאתה יודע, כי אתה הרי לא קראת את הספר שלי הקרח החמישי בסדרה הלמדי, גם מה שאתה יודע לא נכון. אז אני אשאל אותך, למה שלחו את הלמדי לגוש עציון? בשעה אחת בלילה, בשעה אחת בלילה, בדלת שבט, אפשר להגיד, אחת בלילה זה כבר ה' שבט, לא, אחת בלילה זה דלת שבט, כי ג' שבט זה הקרב, 15 בינואר. למה שלחו אותם?
תראה, לכאורה מה שמלמדים אותנו זה שהלכו כדי להשיג פלזמה על הפצועים. אבל למזלי, אני קראתי, ראיתי חלק מהרעיונות שלך, וכתבה מאוד מפורסמת של אביתר בן צדף במידה, ואני מבין שהדברים לא כל כך נכונים, שהיה שם כשל מודיעיני, ושהבריטים כבר ידעו מראש וטיפלו בפצועים, כלומר היה שם איזשהו כשל, בלשון המעטה.
אז ככה, היה קרב בגימל שבט, גימל שבט היה קרב, יום רביעי, ובקרב הזה, אני לא אכנס לפרטים, לפי הדיווח מגוש עציון, יש 9 פצועים, והפצועים האלה, אם לא יפנו אותם, או לא ישלחו פלזמה וחומרי רפואה, הם ימותו. לפנות אותם לא יכלו, למה? כי גוש עציון, בשביל להגיע לירושלים, זה דרך בית לחם ועוד כפרים, והערבים היו להם הרבה מאוד אבדות באותו אירוע, ואז היו בטוחים שהערבים יהרגו את כולם בדרך. אז מה האלטרנטיבה? אלטרנטיבה להביא חומרי רפואה לגוש עציון. אבל הם הלכו בלילה הראשון ונכשלו בדרך, טעו בדרך. רוב האנשים לא יודעים שהלכו לגוש עציון פעמיים. יודעים, יש שיירת על המדהי, זה גם לא שיירה. הלכו ברגל, ברגל שהולכים זה לא שיירה, הלכה ברגל. מחלקה. מי הייתה המחלקה, איך היא אורגנה, זה פרשה אחרת. גם רוב האנשים לא מתעניינים ולא יודעים. אבל הם הלכו בלילה הראשון וטעו בדרך. ובלילה השני, כשהם הלכו מהרטוב, אז בשעה 11 בלילה הם יצאו מהרטוב בדרך לגוש עציון, באותו יום בצהריים הבריטים הביאו את הפצועים באמבולנסים לירושלים. זאת אומרת שהלמדי הלכו לשם. נו, אם הלמדי הלכו לשם, זה מחדל. והמחדל הזה שכל פרשת הלמדי זה ביסודו של דבר מחדל, את זה 99% מהישראלים לא יודעים. עכשיו, כשאני התברר לי את זה בביותי בן 14, שאלתי את עצמי, איזה מין דבר זה? הרי זה הפרשה הכי ידועה, הכי מפורסמת. אז איך זה יכול להיות שמפרסים עם משהו ולומדים את זה, ועושים סיורים על זה, וכיוצא בהם.
בונים סיפור שלם על זה.
ובנו על זה מיתוס שלם, שמתחנכים על זה, התחנכו על זה מאז מלחמת העצמאות ועד היום, אני לא יודע, אולי מיליון אנשים התחנכו, עוד דור ועוד דור ועוד דור, יש אנשים שהדבר היחיד שהם יודעים על מלחמת העצמאות זה פרשת הלמדי. כמובן, עוד דבר פה, דבר שם, אבל לא יותר מדי. אבל מה שהם יודעים ממש, כאילו מה שהם חושבים, זה על המדעים, זה הם יודעים. ועד התחלתי לשאול את עצמי מה הסבר לזה, ומה גיליתי, כשבינתיים הייתי בצנחנים ושירתתי, ואחר כך עשו אותי להיסטוריון של הצנחנים, זה סיפור אחר, שאם תרצה נדבר פעם אחרת, והלכתי לאוניברסיטה, ותואר ראשון, ותואר שני, ותואר שלישי, ו... הקדשתי את עצמי, רציתי לא רק לחקור את המלחמות, כי אני רואה את עצמי כפילוסוף של הביטחון, רציתי להבין מדוע הדברים קורים, למה הם קורים, והדבר הראשון שרציתי לדעת, זה מדוע לא סיפרו את האמת בפרשת הלמדי, מדוע יש פה שקר לאומי בפרשת הלמדי. אבל התברר לי עוד דבר אחד, בינתיים כשחקרתי ופרסמתי עוד דברים, למשל הדבר הכי הכי מפורסם שפרסמתי זה שיצחק רבין בתור מפקד חטיבת הראל בדרך לירושלים ב-20 לחודש אפריל, ברח משדה הקרב. ברח. האלוף יצחק רבין, לא אלוף, אז הוא היה מח"ט. לימים אלוף, רמטכ"ל, שר ביטחון, ראש ממשלה, והאיש הזה ברח. עכשיו, זה שהוא ברח, יכולים אנשים לבוא ולהגיד, ברח, ברח ב-48, אבל יכול להיות רמטכ"ל טוב מאוד, נגיד ב-63 או 64, ויכול להיות ראש ממשלה מצוין, נגיד ב-77, אבל נניח שהוא, אחרי שגולדה התפטרה, נגיד ב-74, הוא יכול להיות ראש הממשלה מצוין. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל איך זה לא ידענו את זה? איך זה לא ידענו, ואיך בכלל, איזה מין מערכת צבאית אנחנו, שאדם מחת, לא טירון, אני יודע, טוראי, מחת, נוטש את אנשיו ובורח משדה הקרב, ומגיע להיות רמטכ"ל, מגיע להיות אלוף. הרי אני, כמו שאני הבנתי את זה, בתור, בייחוד אדם שהיה בצנחנים בשנות ה-50, זאת אומרת, בתקופה שהצנחנים זה מה שהיום, נגיד, כמו סיירת מטכ"ל, עיניי, אדם שבורח משדה הקרב, יכול להיות אפסנאי, יכול להיות נהג, הוא לא יכול להיות מפקד קרבי. ואילו היו יודעים שהוא ברח משדה הקרב, הוא לא היה מתקדם. ובאמת, אחרי בריחתו משדה הקרב, שאפשר לומר שהוא לא ברח, אפשר לומר שהוא הלך להזיק עזרה, אבל אחרי זה הוא לא פיקד על שום קרב גם. ויותר מזה, הוא גם התמוטט לפני ששת הימים. ואז באו ואמרו שהוא התמוטט, כי הוא עייף וכו' וכו'. איזה עייף? הוא הושפז לבית חולים וקיבל שוקים חשמליים. זאת אומרת, בין היתר פה יש בעיה. והבעיה הזאת, אתה הולך ולוקח לעצמך אדם שיהיה רמטכ"ל, שצריך לעמוד בתנאי לחץ, לוקח לעצמך אדם שיהיה שר ביטחון וראש ממשלה, שהוא בכלל פוסט-טראומטי. עכשיו, את הדבר הזה לא יודעים. אני כבר פרסמתי את זה. לא, אבל לא ידעו את זה בעבר. כשאני הגעתי, היום יודעים רק מהפרסומים שלי. בוודאי שהוא ברח משדה הקרב, זה היחיד שכתב זה אני. כל האחרים שכתבו, התעלמו מזה. לא התייחסו לזה. ויש כתבו גם ההפך, גיבור. עכשיו אני התחלתי לשאול את עצמי מה הסיבה. ואז נוסר דבר נוסף. כשהתחלתי לפרסם את כל העניין, החרימו אותי. תראה, אני היום בן 83, בלי פנסיה, בלי הכנסות מי יודע מה, הכנסות מהרצאות או מכתיבת מאמרים, ובסך הכל אתה שואל את עצמך, אני יכול, אחרים ישאלו, איך יכול להיות בן אדם שהיה בצנחנים, שהוא דוקטור, שהוא אדם, כולם מסכימים מוכשר, ובכלל בלי פנסיה. למה בלי פנסיה? כי החרימו אותי. והתחלתי לשאול את עצמי, למה הם מחרימים אותי? אני הייתי בצהל, עד שפרסמתי את הדברים האלה, אבל בהתחלה פרסמתי דברים אחרים, על המאה ואחד, על הצנחנים, של זה נגיע. הייתי בצהל לא בתור איש מילואים, כמובן גם איש מילואים, איש מילואים הייתי בצנחנים עד אחרי יום הכיפורים, אבל הרבה לפני זה, למאה ואחד כבר, פרסמתי ב-1968, ואז הייתי בצהל מרצה מקובל בתשלום, והייתי חי מזה, מתפרנס מזה. מוחרם היום, היום אני בצהל מוחרם. זאת אומרת, אני לימדתי בפום, תשמע, לא רק שהרציתי בצהל, אין יחידה, אין יחידה בצהל. צנחנים, סיירת מטכ"ל, חיל הים, שריון, חיל אוויר, בכל מקום הרציתי. אבל אני גם לימדתי בפום, אני הרציתי בקורס מח"טים, אני הרציתי בכלל ביטחון לאומי, ושלושים שנה, 30 שנה אותי, שאי אפשר להגיד שאני לא יודע, אני חושב שיש דברים שאני יודע יותר מכל אחד אחר, למשל את מלחמת.
אולי זו הייתה הבעיה, אורי, אמרו שאתה יודע יותר מדי.
נניח, לא בגלל זה. ואז התחלתי לשאול את עצמי, למה מחרימים אותי? אני חשבתי שמגיע לי פרס ישראל, מגיע לי להיות פרופסור, למה מחרימים אותי? לא שזה כל כך מעסיק אותי, אני אגיד לך במשפט מוסגר, עשו לי טובה שהחרימו אותי. להבדיל אלפי הבדלות, עשו טובה לירמיהו הנביא שהחרימו אותו. למה? כאילו לא היו מחרימים אותי, הייתי מתמסד. אבל אני בסופו של דבר, הגעתי לגיל שהגעתי, בריא לחלוטין, כמו שאתה רואה גם אנרגטי לחלוטין, ובעיקר שמתי על השולחן גם את האמת על המלחמות, שכל אחד יכול להגיע, היום גם לא רק את הספרים, זה כמעט כל מה שעד היום פרסמתי נמצא גם ברשת, שאת זה העליתי בניוז וואן של יואב יצחק. לפחות יואב יצחק לא החרים אותי בניוז וואן. עכשיו התחלתי לשאול את עצמי למה, ואז ניסחתי את עקרון השרידות. איך ניסחתי? ניתחתי את התופעה האמפירית, שמספרים ושמשקרים, ומי שחושף את האמת, לכאורה, במקום להגיד לו תודה, מחרימים אותו, במקום להגיד לו תודה, עושים עליו שיימינג שהוא שקרן, שהוא רמאי, שהוא מתוסכל, וכל מיני דברים אמרו עליי. ואז כל זה יצר בי כמובן מחשבות, איזה סיבה, איזה מציאות זאת. ואז הגעתי למסקנה, ופיתחתי את זה, אבל נתחיל מההתחלה, שהם מחרימים אותי, ניקח למשל את הפלמ"ח. הפלמ"ח בפרוץ מלחמת העצמאות היה הכוח היחיד שהיה לנו, ולולא הפלמ"ח לא הייתה קמה המדינה. נכון. אבל הפלמ"ח לא היה צבא מקצועי. זה היו חבר'ה, תנועות נוער, שעברו איזה אימונים, והדבר היחיד שהם התאמנו זה לוחמה זהירה. כיתות, מחלקות, פלוגות אפילו לא. וכשאתה בודק איך תפקד הפלמ"ח, תפקד רע מאוד. רע מאוד ברמה הפיקודית, זאת אומרת, הפעילו אותם גרוע, אבל החבר'ה היו טובים, אחד מהם אפילו אחי זיכרונו לברכה, והם הקריבו את עצמם, וההקרבה הזאת הביאה לנו בין היתר את המדינה. זאת אומרת, יש שם פרדוקס, מצד אחד קרבות איומים ונוראים, תפקוד איום ונורא, אבל מצד שני זאת יחידה שבלעדיה המדינה אולי לא הייתה קמה, הם הלוחמים. ואז כשאני בא לספר את האמת, אני מספר את זה שקמה המדינה, כולם יודעים. זה שהיה פלמ"ח, כולם יודעים. זה שהפלמ"ח יש לו מיתוס גדול, והבכירים שבהם אחר כך היו ראשי ממשלות ורמטכ"לים וכולי, זה כולם יודעים. אבל את הליקויים לא יודעים. את הליקויים של... שנגיד קרב נבי סמואל נהרגו 46 באשמתם, והמפקדים בכלל לא היו בשטח, ועוד הרבה הרבה דברים. אני חשפתי, כשאני חשפתי, אותם אנשים שהם אחר כך היו ראשי המדינה וראשי האוניברסיטאות וראשי, אני יודע, כל מקומות אחרים,
הממסדים,
הם פתאום אני איימתי עליהם, אני איימתי, זאת אומרת איימתי על היוקרה שלהם, איימתי על הקריירה, כי אם אנחנו מדברים, היום כבר רובם לא בעולם האמת, אלא כן בעולם האמת, לא
בעולם
חיים.
כן.
הם לא חיים, אבל אנחנו מדברים על משהו שהיה לפני 50 שנה ו-40 שנה, הם היו במלוא עונם, פתאום מראים, שהם נקרא לזה במרכאות חלאות, זאת אומרת, חלק מהם ברחו, וחלק מהם שיקרו, וחלק מהם תכננו גרוע, זה מאוד מאוד פוגע. ואז כיוון שהם רצו לשרוד במצבם ולשפר אותו בתפקידיהם ולשפר אותו, יש איום כמו הקורונה, הקורונה זה איום, אז אני וירוס קורונה, אני מאיים עליהם. ואז בא לי הרעיון הזה של עקרון השרידות, שהתפתח והתפתח והתפתח והגיע לתיאוריה שלמה שבעיניי ובעיני לא מעט אנשים אחרים היא הבסיס של הכל, היא הבסיס של עצם הקיום. עכשיו ניתן לך את התיאוריה בקצרה. אנחנו חיים ורוצים להמשיך לחיות, נקרא קיימים ורוצים להמשיך להתקיים. הכל טוב יפה, על זה ניוטון נתן את החוק הראשון של התנועה, עקרון ההתמדה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להתמיד, לא רק אנחנו רוצים להתמיד, גם הכלבים, גם הכלבים רוצים להתמיד, גם העיצים רוצים להתמיד, וגם כדור הארץ רוצה להתמיד, אני יודע, הדומם רוצה, כולם רוצים להתמיד. זה פחות או יותר עקרון ההתמדה, שניוטון נתן לו את הסיסמה וגם גלילאו גלילי עסק בו וזה מקובל. אבל, וזה האבל הגדול שבפיזיקה זה מובן מאליו, חיכוך, עניינים, אנחנו חיים בסביבה מאיימת. למשל, אני מדבר איתך ופתאום במקום שאתה נמצא פוגע טיל ואתה מת. זאת אומרת, פוטנציאלית זה יכול להיות. פתאום בא איזה מחבל, תוקע סכין בגב, לא תוכל להמשיך לראיין אותי. גמרת את הרעיון, אתה נוסע לאיזה מקום, תאונת דרכים, אתה מת. אוקיי, לא כל אלה. אני יודע, גרם שממי נפל על כדור הארץ בהיקף מסוים, כולנו נשרפנו. ואם לא נשרפנו, אז תוך כמה שנים אפשר להגיד, נלך לעולמנו כמו הדינוזרים. זאת אומרת...
אז בעצם, אורי, אתה לוקח קצת מעולם המושגים הפיזיקלי, ומביא אותו לתחומי הרוח והחברה.
תכף נגיע לרוח והחברה. תכף נגיע לרוח והחברה. בעיניי גם זה אותו תחום. אבל לזה נגיע. בכל אופן, אני בא ואומר שאנחנו חיים בסביבה מאיימת. אפילו נעזוב את הדומם, נעזוב את הצומח, נעזוב את בעלי החיים, דבר רק על בני אדם. בני אדם, יש עליהם איום. אבל לא רק עליהם יש איום. יש איום על מדינות, יש איום על עסקים. כל דבר נמצא בסביבה מאיימת, זאת אומרת, יכול לקרוס. ובני אדם יכולים למות. אז אני אומר, אבל רוצים לחיות. ואז רוצים, אז לכן בעצם יותר נכון לומר, לא אני חי, אלא אני שורד. כי מי שחי, הוא חי בסביבה מאיימת, אבל איך הוא חי בסביבה מאיימת? הוא מנטרל איומים. והעניין הזה של ניטרול איומים, זה דבר שאני כבר פרסמתי אותו ב-1991. שזאת המטרה של הנטרל. שים לב, שהתחילה האינטיפאדה האחרונה שקיימת היום, או הפיגועים, לא היום, אפילו לפני כמה שנים,
2015-16.
אז היו אומרים, לא, אני מדבר על המהלך הנוכחי, היו אומרים, המחבל נהרג, או הרגו את המחבל, היום באים ואומרים, נטרלו אותו. זאת אומרת, בין היתר, הניתוח שלי כל כך התפשט כבר, שהמושגים שאני קבעתי, ניסחתי בספרים שלי, במאמרים, בהרצאות, כבר הגיעו ללשון. עכשיו, אנשים שאומרים, נטרלו את המחבל, לא יודעים מאיפה זה בא, הם גם לא מכירים את כל התיאוריה, אבל הלשון בין היתר, האופן שאתה משתמש בלשון, מאחוריה יש תיאוריה. האופן שאתה קורא לאלוהים, אם אתה קורא לו כך או קורא לו אחרת, יש בין מאחורי זה תיאוריה, יש הבדל. בין אללה לבין אלוהים שלנו, ובין ישו, אלוהים של הנוצרים. ברור שהלשון היא זאת שנותנת מאחוריה את התפיסה. והנה עובדה, באתי ואמרתי, אנחנו חייבים לנטרל איומים. לא לרצוח ולא להרוג ולא להשמיד, לנטרל. עכשיו, ניטרולים יש כל מיני. ניטרולים יש, אפשר לשחד, אפשר להעביר לצידנו, אפשר לעשות, או למשל, פושעים פליליים, לא הורגים אותם בארץ שלנו בכל אופן, אלא אתה מנטרל אותם על ידי כך ששם אותם בבית סוהר. אז אני הגעתי למסקנה הזאת, שבעצם אותי אורי מילשטיין ניסו לנטרל, אבל המשכתי אחרי זה. לא, אני לא יחיד בעולם, יש עוד 1001 דברים, מה המשמעות? ואז הגעתי למסקנה שהדברים האלה של הרצון לנטרל איום תבוע בנו מלידה. איך אני יודע שתבוע מלידה? כי יש לנו מערכת חיסונית. הרי בגוף שלנו, שלי ושלך, יש מערכת חיסונית. ואם לא הייתה לך מערכת חיסונית, לא היית חי פה בכלל. ויש הרבה אנשים שהם מתים כי המערכת נחלשת. אפשר לבוא ולהגיד שחלק גדול מאנשים שמתים מזקנה, אם אני מבין נכון, למרות שאני לא רופא, אבל אני בכל זאת כבר עברתי כמה מתים בחיי ובמשפחתי.
יש לך ניסיון.
יש ניסיון עם אחרים בינתיים. הם לא מתו מזקנה, הם מתו מדלקת ריאות, הם מתו אני יודע מה, שחפת, כמו הדודה שלי רחל המשוררת. היא מתה משחפת, היא גם לא הייתה זקנה אז, אבל נניח אמא שלי ואבא שלי, הם מתו בגיל 97, נו, 97 זה גיל שנקרא זקן, אבל הם לא, הם מתו מדלקת ריאות, אבל הדלק, הגוף, מערכת החיסונית כבר לא יכולה להתגבר עליו. אבל יש לי אח, מזיכרונו לברכה, שהייתה לו מחלה שנקראת אמילואידוזיס. מה זה אמילואידוזיס?
רמואב, נכון?
רמואב, נכון. שהמערכת החיסונית תקפה את הגוף. זאת אומרת, נגיד רגע לצורך הדוגמה, שאם הזרוע החיסונית של המדינה זה הצבא, ואם הצבא תוקף את המדינה, די נעשה הפיכה.
אין סיכוי.
זה אמילואידוזיס, זה דבר שאתה לא יכול לעמוד בו כמעט. זאת אומרת, העניין הזה של שאנחנו שורדים במערכת שמאיימת עלינו, היא משהו שאו שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם מערכת חיסונית, או שהאבולוציה פיתחה שאלה שיש להם מערכת חיסונית הם יוכלו לחיות, ומי שאין לו מערכת חיסונית עבר מן העולם. נו, אז פה אני הגעתי למסקנה שפה העסק של עקרון השרידות זה לא רק שאני יודע, צביקה זמיר היה רוצה שלא יפרסמו שהוא ברח משדה הקרב, לא רק רבין ברח, גם צבי זמיר ברח, שהוא חי משיירת נבי דניאל, פרשה מעניינת מאוד. לא היה רוצה, אני יודע, מישהו אחר, אז הוא כועס, והוא רוצה לשרוד. לא, לא זה המצב, אין לו ברירה אחרת, הוא פועל באופן טבעי. שים לב, אם הוא פועל באופן טבעי, השקר הוא דבר טבעי. זאת אומרת, לשקר...
מתבקש.
לא, טבעי. לשקר, לא בכל דבר לשקר, לשקר במשהו שיכול לאיים עליך. אבל על מה אתה משקר? תחשוב, יש גברים רבים, 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 גם נשים, שהם בוגדים בבן זוגם. אז הם לא באים ומספרים לבן זוג, הם משקרים. למה הם משקרים? כי הם לא רוצים שהמשפחה תיהרס. ואם המשפחה תיהרס, שלא ישלמו מחיר כבד, אלא שהצד השני ישלם. זאת אומרת, אנשים הכי יקרים, הכי נחמדים, הכי, 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 חוץ מלמדבר צדיקים. בואו נעזוב את למדבר צדיקים. יש צדיקים, בסדר. רוב האנשים, לפי המחקר שלי, קח את בן גוריון. בן גוריון בגד באשתו, לא פעם אחת, יותר מפעם אחת. יש לו כנראה, היו לו גם כנראה ילדים בלתי חוקיים, שעם אחד מהם נפגשתי. נפגשתי, וכל הנתונים היו, לא ידע בדיוק מה קרה בין אמא של אבא שלו, אבל כל הנתונים מראים שהוא בן של בן גוריון. אבל יש שניים כאלה, שאני יודע.
הוא כבר לא חי.
שניהם לא חיים. אבל עם אחד מהם כאמור נפגשתי. אז, וכל הנתונים וכל הנסיבות לפי מה שהוא סיפר לי, שזה נכון, שזה נכון, ומה לעשות? עכשיו, ברור שלבן גוריון היה אינטרס לא לומר את זה, ואותו דבר גם לאחרים. אז הדבר הזה, אני בא ואומר, הגעתי למסקנה, קודם כל שזה טבוע בכל דבר. עכשיו, בואו רגע נלך לעניין של הדומם, של כדור הארץ, של הירח. גם הוא רוצה לשרוד. איך אני יודע? קודם כל אמר לי את זה ניוטון. ניוטון אמר של חוק ההתמדה. ואני בא ואומר שעקרון ההתמדה זה בעצם עקרון השרידות. זה השרידות של כל דבר שרוצה להתמיד ונעצר. נעצר על ידי החיכוך על הכביש נניח, או חיכוך באוויר. אבל בוא ניתן לך דוגמה לך ולמאזינים. הנה אני יושב מול שולחן, והשולחן, אני דוחף אותו. הוא מתנגד, הוא מתנגד, הוא מוציא אנרגיה, וזה החוק השלישי של התנועה של ניוטון. זאת אומרת, בין היתר, אני בא ואומר שחוקי הטבע, חוקי הטבע, וזה מגיע לעניין הרוחני, שאמרתי לך שאני אגיע לזה. אם אני רוצה לנטרל איומים, מתוך הבנתי, והכלב רוצה לנטרל את איומים, אז יש לו גם כן איזושהי הבנה. אנחנו גם יודעים, הכלבים מבינים משהו. הם נגיד, אתה משתמש בהם כדי לחשוף סמים, אז אם אתה משתמש בהם, סימן שאתה יכול להכניס בהם איזו הבנה, אחרת לא יכולת להשתמש. אבל גם העצים יש להם הבנה. איך אנחנו יודעים שיש לעצים הבנה? לא שאני חוקר את זה, אבל זה התפרסם שאצל עצים יש כל העניין שהם מעבירים אחד לשני אינפורמציה לגבי איפה יש מים, איפה אין מים וכרצה בהם. אז הגענו לדומם. מהי ההבנה של הדומם? מה ההבנה של הדומם? חוקי הטבע. אנחנו קוראים לזה חוקי הטבע. ככה יותר נוח לנו, כי עדיין אנחנו לא הבנו את מה שאתה קודם דיברת על הצד הרוחני. אז שמע את העניין, כמה מילים על הרוחניות, שזה לא...
רגע, שני אחד אורי, מה שאתה אומר מזכיר לי תיאוריה פילוסופית בשם פן פסיכיזם, שאם אני טועה גם לייבניץ האמין בה, שגם בדברים דוממים יש איזושהי ישות נפשית.
ודאי.
בקרוב למה שאתה אומר?
בוודאי, אני אומר, אני מעבר לזה אפילו, אני מעבר לזה. תראה, יש תיאוריה של פן פסיכיזם, אבל יש גם הפילוסופיה הדיאלוגית, ובפילוסופיה הדיאלוגית אתה יכול לתקשר עם העץ, ואתה יכול לתקשר עם הבית, וזה מרטין בובר שהיה יהודי, ולפניו רוזנצוויג שהיה יהודי, דווקא מעניין יהודים, אבל יש אומרים שבקבלה זה הכל ישנו, אבל אני לא מומחה בקבלה, למרות שאתמול שמעתי הרצאה בקבלה, דווקא אתמול. בכל מקרה, לגבי הצד הרוחני, שמע, בא אריסטו ואומר שיש מודעות אצל בעלי חיים, שזה איזשהו רגש, אבל אצל בני אדם יש משהו יותר גבוה, שזה נקרא לזה שכל, נגיד לא שכל, לוגיקה, חשיבה רציונלית, ואצל בעלי חיים הם פועלים מאינסטינקטים, והאינסטינקט הזה הוא מין דבר נגיד רגשי, לפעמים הם מבסוטים, יש להם אוכל, לפעמים הם כועסים, אני יודע שהם עושים להם משהו, שהם מיידים אותם למשהו וכו'. אז אני רוצה לנתח את זה בצורה כזאת. יש לך, לבני אדם יש תודעות, לך יש תודעה, לי יש תודעה, לזה שאני פוגע בו יש תודעה, שהוא רוצה לנטרל אותי, והיא ניסה לנטרל. מעניין, לא הצליח, הם חשבו שאם לא תהיה לי עבודה ולא תהיה לי פרנסה, אני ארים ידיים. אני, עד כמה שאני יודע, בתחומים האלה שלי, אני האדם הראשון בתולדות, לא עם ישראל, היו אחרים, בימי בית ראשון, אבל במדינת ישראל האדם הראשון, היחיד, לא הראשון, שניסו לנטרל אותו, לא לפרסם את הליקויים במלחמות, וסילקו אותו מכל מקום, ואני התמדתי. לא פרסום פה, פרסום שם, התמדתי 60 שנה, זה לא דבר בטל, ושילמתי את המחיר, ואני מבסוט ששילמתי את המחיר, כי בסך הכל זה מה שרציתי לעשות. אז עכשיו, אני הייתי אומר ככה, נגיד לפי אריסטו, יש תודעות נמוכות מבני אדם, שזה נגיד בעלי החיים, יש בני אדם תודעות יותר גבוהות, למה שלא יהיה תודעות עוד יותר גבוהות? אז ברור, הרי כבר אברהם אבינו אמר את זה, יש תודעה גבוהה, והתודעה הגבוהה היא מה שאנחנו קוראים אלוהים, או הקדוש ברוך הוא, או השם, לא חשוב. זאת תודעה, זה הכל תודעה. עכשיו באים אנשים ואומרים, היהדות, וגם אתה אמרת, אבל זה רוחניות, אני כופר בזה, לא רוחניות. הרוח היא גם חומר, ואיך אני יודע את זה? אני לא צריך לחקור את זה, כי את זה אמר כבר אלברט איינשטיין, שכל מה שקיים הוא או מסה או אנרגיה. ואנחנו עוד דבר יודעים, כבר לא איינשטיין, כבר אחרי איינשטיין, שרוב הדברים שקיימים ביקום, גם החומר וגם האנרגיה, הם אפלים. זאת אומרת, החומר האפל והאנרגיה האפלה, ואנחנו לא יודעים מה הם. אז אני אומר דבר כזה, יש לנו תודעה, ויש תודעות יותר גבוהות. יש אנשים שבאינטואיציה דיברו על זה שהתודעות הגבוהות זה האלוהים. וזה הגיוני גם, כי האלוהים הוא לא משהו שבא והקים ובנה, הוא חשב על משהו, הוא אמר משהו, והאמירה הזאת היא ברא את העולם, זה האינטואיציה נגיד של, של, של אלה שכתבו את ספר התנך. את ספר בראשית בכל אופן. עכשיו, העניין הזה של התודעה, לפי נילס בור, או לפי איינשטיין, היא קיימת. אם היא קיימת, היא או מסה או אנרגיה. וכיוון שאנחנו יודעים היום מה שאברהם אבינו לא ידע, ואפילו משה רבינו לא ידע, שהתודעה מתארגלת במוח, והמוח יש בו אלמנטים חשמליים, והאלמנטים החשמליים, אני לא אומר שהתודעה היא חשמלית, אני אומר, החשמל מעורב בזה, אז אם החשמל מעורב בזה, והחשמל הוא אנרגיה, בוא נגיד שאם הכל חומר או אנרגיה, אז התודעות הן אנרגיה מסוימת, והתודעות הגבוהות הן אנרגיה יותר טהורה, או אנרגיה יותר גבוהה, ואם לא רוצים להשתמש במילה אנרגיה, תודעות גבוהות. אני אתמול נתתי הרצאה, הנושא, הנחיתי סדנה על הר הבית, ובין היתר אמרתי בשלב מסוים, שאחרי שנתתי מבוא, שאני הייתי מקווה שהתודעות הגבוהות יכוונו אותנו. מחו כפיים, תשמע, מחו כפיים. לא אמרתי אלוהים, לא אמרתי השם, אמרתי התודעות הגבוהות. וישר, ה-60 איש שהיו שם, מחו כפיים. זאת אומרת, המסר הזה עבר אליהם. ובדרך כלל הם צריכים להבין, צריכים לחשוב, לא. זה עבר לתודעה שלהם. זה עבר לתודעה. עכשיו, אם זה ככה, אז בעצם הגישה הפן-פסיכיסטית היא גישה ישנה. אפשר להגיד שהיא גם פנתאיזם, זאת אומרת, אפשר להגיד שהיא מבוססת על שפינוזה ועל תפיסתו הפנתאיסטית. זה בעצם שהכל אלוהים. הכל אלוהים ואנחנו חלק ממנו.
יש גם בחסידות דברים דומים לזה.
אני יודע, בחסידות, גם בקבלה יש.
קבלה,
אבל
כן.
בוודאי שיש. כי תראה, אותם אנשים, ההבדל בין מדען לבין נביא, בין מדען לבין נביא, שהנביא אמר את האמת בלי למדוד אותה. בא המדען ומודד. וחלק גדול ממה שהמדענים מגיעים פה ומגיעים שם, כבר אמרו לפני, נגיד את עקרונת מדע, כבר דובר על זה ביוון העתיקה, דובר על עקרונת מדע. ואז יש מין כלל במדע שאתה מקבל אותו מדעי אם אתה מסוגל למדוד, אם אתה יכול לתאר אותו באופן מתמטי. אוקיי, אבל זה רק עניין התיאור, זה לא עניין ההבנה. אז אני בא ואומר את הדבר הבא. בעצם לפי התפיסה האידיאליסטית שהראשון שבא זה אפלטון, הבסיס של המציאות, של המציאות, של החומר, של השולחן, של הכל, הבסיס של המציאות זה הרוח. זה מה שאצל אפלטון נקרא אידאות. ואם עכשיו, אבל אפלטון עוד לא ידע ולא התעסק עם האלמנטים הזהירים, עם האלקטרונים והפוטונים וכל זה. אבל היום כשכן מתעסקים עם זה, ויורדים למטה ולמטה ולתורת המיתרים וכולי, אתה יכול לבוא ולומר, למה לא, שבעצם הדבר היסודי ביותר, היסודי של היסודי, זאת אנרגיה מסוימת. ואיזה אנרגיה היא? תודעתית. זאת אומרת שהבסיס לכל הוא תודעה. אבל יש תודעות יותר נמוכות ויותר גבוהות, ויש...
ויותר מפותחות.
יותר מפותחות, ויש התודעות הגבוהות ביותר. ומבחינה זאת, לפי דעתי, אנחנו היום נמצאים בשלב, ועל זה אני פרסמתי מאמר, שאני יכול לשלוח לך אם תרצה, שנקרא כן. תודעת הר הבית. זאת אומרת, שבהר הבית יש סוג כזה של תודעה, שכולם רוצים להיות בעלים של הר הבית. ושים לב, מלחמות ישראל היום, הטרור, הכל, זה פחות או יותר המניע שלו, העוגן שלו, זה הר הבית, הר הבית. קודם כל אנחנו שמנו את שני בתי המקדש בהר הבית, והיום יש כאלה שרוצים בית מקדש שלישי בהר הבית. למה לכם בהר הבית? שימו את זה ברמת גן, שימו את זה, אני יודע איפה, באריאל, הר הבית. אתה נשאל את השאלה, ולמה כולם רוצים את הר הבית? אז בהחלט יכול להיות, ויש לא מעט אנשים שמעידים שכשהם מגיעים לשם, אז הם מרגישים סוג מסוים של זעזוע והתעלות הרוח, אז יכול להיות שיש שם באמת אנרגיה שהיא משפיעה על כל אלה, על הרבה מאוד אנשים, לא על כולם, אבל משפיעה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם נחזור, נשווה את זה, נאחד בין זה, ונקרא לזה תורת התודעות, שכבר, כמו שאמרתי לך, כתבתי מאמר אחד בנושא הזה, זה תודעת הר הבית, אם ניקח את תורת התודעות, שחלק מזה כבר פרסמתי בעקרון השרידות, את המבוא, את הרמזים לזה בעקרון השרידות, ואחר כך פרסמתי איזשהו מאמר שנקרא הפילוסופיה של הביטחון, שגם פרסמתי בכמה מקומות, לא בספר, אבל נגיד באפילוג של ספר, של שני ספרים, וגם פרסמתי בניוז וואן, כל הדברים האלה בעצם מראים ככה, שהתודעה של יצחק רבין ושל צבי זמיר ושל עמוס חורב ושל ראשי צהל, התודעה הזאת היא תודעה לנטרל איומים. ובתודעה שלהם, הם בין היתר מבינים, אולי הם טועים, לא משנה, אבל גם טעות, טעות של התודעה, לא טעות של איזה, נגיד, כיסא או שולחן. הם מבינים שלחשוף את האמת זה מאיים. ואז הם פועלים נגד זה. עכשיו, אם אתה רוצה, נסיים פה, ואז כן. ניקח פרשה מאוד מעניינת ורלוונטית, וננתח אותה על פי עקרון השרידות. אז אתה רוצה לסגור את ההקלטה, או רק כשאמרנו שנפסיק פה?
אני רוצה לעשות איזשהו סיכום קטן של החלק הזה.
סכם?
אז סיכום קטן של החלק שהיה יותר מופשט, תיאורטי ופילוסופי, אתה בעצם אומר שכשאנחנו מביטים על המציאות הנוכחית, עלינו לעשות קודם כל, כדי להבין אותה לעומק, איזושהי רדוקציה. כלומר, לרדת לגרעין של הגרעין של הגרעין של היסוד. ביסוד הזה יש איזשהו היבט מטריאליסטי, שהוא משותף לכל בני האדם. מה הדבר המשותף הזה? שכולנו חוששים מאיומים. תמיד יש דבר שמאיים עליך. זה הגרעין, וככל שאנחנו יוצאים ומתרחבים ומביטים לעוד כל מיני פעולות של האדם, רואים שהמציאות היא מאוד סבוכה ומאוד מורכבת, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו, אנחנו צריכים להדוף את האיומים ואת הדברים הרעים שעלולים לבוא אלינו. ככה צריך, זה היבט מסוים של המציאות.
אני רוצה רק לתקן ממילה אחת במה שאמרת, לא מטריאליסטי, אלא כמו שאתה אמרת, רוחני, ואני אומר תודעתי. זאת אומרת, יש אלמנט תודעתי בכל דבר שקיים במציאות. גם התודעה של השולחן, ושל העץ, ושל בעל החיים, ושל בן אדם. ולכן כולם רוצים לשרוד, וכולם רוצים לשרוד, זה עקרון ההתמדה.
בסדר גמור.
אז אני אסגור את ההקלטה לרגע, לא את אותך אני אראה, רק את ההקלטה אני אסגור שלי.
אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם, לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.